צופים יקרים, שלום. אנשי אמונה בעולם מעשה, הפעם בתחום משפטים, נמצא איתנו מר ירון אונגר, עורך דין, בוגר ישיבת בית-אל, היום חוקר במרכז המחקר והמידע של הכנסת, בתחום משפטים ומשפט עברי בפרט. נדבר איתו בתחום המאוד מאוד, נקרא לזה עדין, היחס בין משפט עברי למשפט התורה. אנשי אמונה בעולם מעשה, הנה אנחנו מתחילים. מר אונגר, שלום, ירון. תראה, כל אימא יהודיה טובה, בטח עם הפולניה, חולמת שהבן שלה יהיה עורך דין. במבט ראשון, יש איזו סתירה בסיסית בין מערכת המשפט שקיימת היום במדינת ישראל לבין מערכת המשפט התורנית. איך אנחנו מסתדרים עם זה?
טוב, אין ספק שיש סתירה. על זה אין חולק. השאלה היא, כאשר אתה נמצא במצב של סתירה, אתה יכול להחליט שתי החלטות. אתה יכול להרים ידיים ולהגיד, טוב, יש סתירה, אז אני לא שייך לכאן. ואם אני לא שייך, אני גם לא משפיע. יש מחיר, כל החלטה שלנו יש לה מחיר. אם אני לא משפיע, אני לא מעצב את דמותה של המדינה. אני מנותק מכל ההכרעות החשובות, וזה לא רק ברמה המדינית, זה ברמה של המוסר, של בן אדם לחברו, של התנהלות החיים, הבנקים, המסחר. בעצם אנחנו אומרים באמירה כזאת שלתורה או ליהדות אין מה לומר נכון לעת הזאת למדינת ישראל. זוהי אמירה שציבורים רחבים במדינת ישראל מאמצים אותה אל חיקם, אנחנו יודעים את זה. אנחנו מאמינים, הציונות הדתית, לפי הבנתי, שלא זו הדרך, ואנחנו לא חיים בעולם אידיאלי, לא הכל או לא כלום, אלא יש מצבים שבהם אנחנו צריכים לפעמים גם, אני לא אומר להתפשר, אבל לחיות את המציאות כמו שהיא.
אתה מבין את ההבדל, זאת אומרת, שאנחנו מדברים לצורך העניין על תחום כמו צבא או כלכלה, נכון, זה לא מנועל בצורה תורנית, אבל נקרא לזה, השויות של התחומים הללו, הם לא נמצאים בסתירה מהותית עם עולם התורה. בוא לכאורה עכשיו בחור שרוצה ללמוד עריכת דין, כמוך. איך הוא יכול לעשות את זה? הוא צריך עכשיו לכאורה להתעסק בדברים שהם במבט ראשון נראים מנוגדים לתורה?
אני מסתכל על זה בצורה אחרת. לא הפוכה, אבל אחרת. נקודת המוצא היא לעשות צדק. למלות את העולם צדק. זאת ההגדרה של הרמב״ם לתפקידו של המלך. למלות את העולם צדק. זוהי אחריותנו, זוהי חובתנו, ומכאן נובע הכל. כאשר אנחנו מדברים על למלות את העולם צדק, זה למשל להציל השוק מיד עושקו, ואם הדרך היחידה להציל את השוק היא על ידי פנייה לערכאות, ולפעמים זו אכן הדרך היחידה, זה מה שנעשה. אני יכול רק לתת דוגמה, דווקא מפוסק שאיננו ציוני, במקרה בשבת האחרונה, פתחתי חוברת של איזה כולל חרדי, בראשותו של הגאון הרב אשר וייס, מוכר, והוא מדבר על תביעה, בענייני רשלנות רפואית נגד קופת חולים, האם מותר לפנות לערכאות? הוא פוסק חד משמעית שמותר.
כי אין דרך אחרת.
כי אין דרך אחרת להציל את השוק מיד עושקו. הרבה פעמים התביעה דרך הערכאות היא הדרך היחידה למלא את העולם צדק, וכאשר זה המצב, צריך לעשות שימוש בכלים האלה.
אז מה באמת בחור, בחורה דתיים שלומדים עריכת דין, ויש הרבה כאלה כידוע, איזה כלים הם צריכים להצטייד בשביל להגיע אל העולם הלא פשוט הזה?
אני סבור קודם כל שכאשר אנחנו מדברים על בחור או בחורה שבאים מעולם ערכי דתי, הם אסור להם לזנוח את מערכת הערכים שהם היו בה ושקעו בתוכה שנים רבות, ובעצם להגיד עכשיו אני שם מחיצה ועובר לעולם אחר. אני חושב שהמגמה של בחור ובחורה כאלה צריכה להיות שהם לוקחים את עולם הערכים שלהם ומנסים עד כמה שיותר להנחיל אותו לאלה שעימם הם באים במגע, להביא את הטיעונים, והטיעונים האלה נשמעים בפני בתי המשפט, הטיעונים הדתיים, הטיעונים ההלכתיים, הטיעונים היהודיים, ואני סבור שכאשר הדברים יעשו בצורה אמיתית, לא שאני פה עושה קריאה...
לא, אתה עושה קריאה, מאוד גר. זה אבא אומר.
הקריאה שלי היא לכיוון אחר קצת, אבל בפירוש אני לא הייתי רוצה, ואנחנו רואים הרבה כאלה שבעצם עולמם הדתי מנותק לחלוטין מעולמם המקצועי.
יש בתוך הישיבות היום, או לא יודע, מוסדות של הבנות, איזושהי מערכת שמכשירה לתרגום של המושגים התורניים לתוך העולם המשפט הישראלי?
למיטב הבנתי אין הרבה. יש איזשהו ניסיון שהוא די בוסרי, הייתי אומר, אבל הוא חשוב. ואפילו נפגשתי עם מי שמקדם אותו למעשה בישיבה תיכונית בכפר הרואה, שהוא מנסה לעשות מין מגמה כזאת שבעצם בה ילמדו התלמידים את לימודי הגמרא שלהם תוך העשרה והכוונה לכיוון השלכות מעשיות משפטיות בעולם המעשה. ידוע לי גם כן שיש מאוד רצון חזק של מרכז ישיבו בני עקיבא להכניס את זה כתוכנית לימודים בתוך ישיבו בני עקיבא. למיטב הבנתי עד היום הזה טרם נמצא המימון או הגוף שיארגן את הדבר הזה, אבל בהחלט יש...
ומכונים, כמו שאנחנו אומרים, מכון משפטי ארץ באופרה, במה הוא עוסק?
מכון משפטי ארץ באופרה הוא בעצם הולך לכיוון אחר. הוא לא רוצה לחנך עורכי דין, הוא רוצה, איך שנאמר את זה, לחנך דיינים. פירושו של דבר, וזה חשוב לא פחות, אולי אפילו יותר, להפוך את הפסיקה הרבנית לכזו שמודעת למצוקות ובעיות משפטיות שמעורר העולם המודרני. אם יותר לי להביא דוגמה, כן? אני ממש לאחרונה קראתי פסק דין. פסק דין סטנדרטי. בעניינה של אישה שפוטרה מעבודתה, והיא מורה, ובמהלך שנה שלמה היא לא קיבלה משכורת. כמובן, כולנו מכירים את הדבר הזה שכאשר שנה שלמה לא מקבלים משכורת, יש אוברדרפט, יש תשלומים נלווים, אי אפשר לשלוח את הילדים לחוגים וכדומה, והיא אחרי שנה, והיא אישה יראת שמיים, מגיעה אל בית הדין הרבני. בית הדין הרבני, אחרי שדן בעניין, מוצא אותה צודקת לחלוטין, אבל נמנע מלתת לה את מה שמכונה בחוק פיצויי הלנת שכר, מאחר שלדעת חלק מהפוסקים הדבר הזה נחשב ריבית, זוהי לא דעת כל הפוסקים, ובכל אופן, זה התוצאה, וכפרס על זה שהיא לא הלכה להרכאות, פותר אותה מאגרת בית הדין. בעיניי זה סוג של לעג לרש. הרב אורות התורה כותב שאדם צריך להאמין בנפשו הישרה, שהיא תורה.
האדם הישר צריך שיאמין בחייו.
יפה. את הציטוט אני אשאב ממך.
זה התפקיד שלי.
אז אני מאמין שהאדם הישר שמאמין בחייו מבין שמציאות כזאת היא איננה מציאות של צדק. היא מציאות שבה הלכות ריבית לא פועלות לטובתו של החלש, כפי שהתורה רצתה, אלא הן משרתות את החזק, את הנבל. כן? ואני משוכנע שדיינים שיראו לנגד עיניהם את מערך הזכויות שמעניק החוק, וזה לא מערך זכויות שקיבלנו אותו כירושה מאיזה תורת משפט זרה, אלא מערך זכויות שעובדים נלחמו עליהם במהלך השנות קיומה של המדינה. אין ספק בעיניי שהוא ימצא את זה כצודק, לא רק לתת לה את השכר המגיע לה, אלא גם לתת לה את הפיצוי המתאים. וזה מה שאני מצפה גם מלומדי התורה. לומדי התורה, אנחנו מצפים שהלימוד שלהם יהיה מוכוון כלפי עולם המעשה, שהתורה תהיה תורת חיים כזו שמעודדת פנייה לבתי הדין, ובעצם הופכת את בתי הדין לאופציה אמיתית, רלוונטית, צודקת, שכדאי להגיע אליה.
ברמה הציבורית, מה היום נקודות, נקרא לזה, האימות המרכזיות בין מה שנקרא משפט ישראלי למשפט התורה, ואיך מתגברים עליהם?
טוב, יש תפיסות עולם עקרוניות שהן בהחלט שונות וחשוב לעמוד עליהן. העולם המשפטי כפי שהוא עוצב במדינת ישראל, וחייבים לומר עוצב במידה רבה בהיעדרנו, הוא עולם של ערכים ליברליים, ערכים ש איך מכנים את זה, שיח של זכויות, שבו בעצם הכל מגיע ופחות מדברים על החובה של האדם כלפי האחר, ולזה יש הרבה השלכות בהקשרים שונים.
דוגמה?
הנושא של מה שמכנים בתורת המשפט, עשיית עושר ולא במשפט, או בשפת ההלכה, זה נהנה וזה לא חסר. אנחנו מכירים את העיקרון שזה נהנה וזה לא חסר, פטור. אם אני נהניתי מרכושו של הזולת, ולא קרה שום דבר, הוא לא איבד שום דבר, אז ההלכה אומרת שאינני חייב לשלם לו דבר, וזה נובע מתפיסת עולם ערכית, שהארץ ומלואה להשם, אנחנו בסך הכל מחזיקים בפיקדון, ומתפקידנו לשתף בפיקדון הזה, כל עוד זה לא פוגע בנו, את האחרים. תפיסה של חסד, תפיסה של אמונה, שהרכוש שלך הוא למעשה לא שלך. תפיסה חילונית, ליברלית, אומרת שמה ששלך הוא שלך, ומי שנהנה מהרכוש שלך חייב להשיב את הנאתו. ובעניין הזה אין ספק שיש סתירה מהותית בין ההלכה לבין המשפט הישראלי.
דוגמה נוספת שאולי רלוונטית לחיים של כולנו?
השבת אבידה. השבת אבידה, אנחנו יודעים שעל פי ההלכה יש מצב שבו אתה מוצא אבידה, אתה צריך להכריז על האבידה, היה ולא נמצא המאבד, ואתה מניח שהוא איננו מודע לכך שהאבידה נאבדה ממנו, אתה צריך לשמור אותה אצלך לפעמים עד קץ כל הדורות. אנחנו מכירים את הדוגמאות מההלכה של תנאים ששמרו שנים והאבידה הוציאה פירות וכו'. על פי החוק הישראלי, אבידה היא דבר שאתה מוצא אותו, 30 יום נתת למשטרה, נגמר ה-30 יום, אתה מקבל אותו, גם אם זה מיליון דולר, וגם אם אין בזה סימנים, וגם אם יש בזה סימנים, ועל פי כל גדרי ההלכה, אתה היית חייב להשיב את זה אצלך עד שיבוא אליהו, על פי החוק הישראלי, זה שלך, כל דבר בעניין. יש סתירות, בלי ספק.
זה לא מתסכל אותך? היית הסתירה המובנית הזו בכל כך הרבה תחומים מהותיים?
לא, זה לא מתסכל, כיוון ש... כשאנחנו מסתכלים על המציאות בעיניים, אנחנו מבינים שאנחנו רחוקים מלהיות, אני לא מדבר על רוב, אלא באמת מלהיות הטון המרכזי, ודווקא בהשפעה של טיפה ועוד טיפה, ושינוי חוק ושינוי סעיף.
יש דבר, רואים איזה התקדמות לכיוון של שינוי, או שבסופו של דבר, תמיד שומעים על שלטון החוק שלהפך, הוא הולך ופורס את זרועותיו בכל התחומים.
זה לא מדויק, זה לא מדויק. יש בהחלט... נכונות. אנחנו לא נאמר שהנה ימים באים והשלחתי רב בארץ וכולם מצפים למוצא.
שופטי בית המשפט העליון לא מתייעצים.
אמת. אבל יש לא מעט פנייה אל מקורות של משפט עברי, גם בפסיקת בתי משפט. יש גופים...
באיזה תחומים?
בכל התחומים. בכל התחומים.
אתה כיועץ מחקר במרכז המידע של הכנסת, אתה נדרש לתת לחברי הכנסת מקורות תורניים?
לעתים, אם כי בעניין הזה אני מרגיש לפעמים כמו ילד קטן, לפעמים אנחנו מחכים שהוא יבקש את האוכל, לפעמים אנחנו נותנים לו עם הכפית, ולפעמים גם דוחפים לו לתוך הגרון. אז גם זה יש צורך לעשות, אבל בהחלט מי שמסתכל בשנים האחרונות על פסיקה, בעיקר בערכאות נמוכות דווקא, בתי משפט מחוזיים ושלום, הם נדרשים, הם מבקשים חוות דעת במשפט עברי, הם מבקשים לדעת מה היא עמדת ההלכה, לא רק שופטים דתיים. בכנסת, אם הזכרת, יש בהחלט פתיחות, אני חייב לומר יותר בחלונות הגבוהים, פחות בחלונות הנמוכים יותר, ודאי שיושב ראש הכנסת יש לו לב פתוח לעניין הזה. חבר הכנסת דודו רותם, יושב ראש ועדת חוקה, מזמין את זה, פותח את דלתותיו.
יש להם השפעה או שכל הכוח מרוכז בבגץ?
זה שני מערכות נפרדות. בגץ, לפחות פורמלית, הוא לא מעל הכנסת.
פורמלית לא, אבל אנחנו יודעים שזה לא...
מה?
לא תמיד מצטייר ככה.
אני תמיד סבור שלמרות הכוח המאיים שלו, אם הכנסת באמת הייתה רוצה לשלוט ולהביא ערכים אחרים, היא יכולה הייתה. השאלה אם היא רוצה, זו שאלה נפרדת, אבל באמת, כאשר רוצים, בהחלט יש חקיקה שהיא יהודית, שהיא ערכית, שהיא תואמת את ערכי ההלכה, ויש דוגמאות לדבר הזה. ויש פתיחות לדבר הזה. היועץ המשפטי של הכנסת הוא...
תן דוגמה.
מה?
שרואים באמת שיש הענות מצד המערכת לכיוון הזה.
חקיקה לכיוון, חקיקה שהיא יהודית בהרבה הקשרים. יש חוק השומרים למשל. חוק השומרים של מדינת ישראל, שבעצם קובע מה הם החיובים המוטלים על אדם ששומר חפץ, נכס של זולתו, הוא חוק שהוא כמעט העתקה של אחד לאחד.
שומר חינם, ההלכה, שומר שכר.
יש בו ארבעה גדרים, שומר חינם, שומר שכר, שואל, סוחר, וגדרי האחריות, נכון שהם מוסבים ללשון מודרנית, אבל הם כמעט העתק אחד לאחד של ההלכה היהודית.
וזה נעשה מתוך התייעצות?
זה נעשה שאתה... מתוך התייעצות, זה נעשה מתוך מחשבה, ואני לא אומר שהוא 100% הלכה, הוא לא שולחן ערוך ב-100%, גם יש לפעמים צורך בהתאמות. לפעמים העולם המודרני שלנו דורש התאמות הכרחיות שלא היו בזמן חז"ל. אבל בהחלט, זו דוגמה להצלחה בעיניי.
יכול לתאר לנו קצת את התהליך, איך חוק מהסוג הזה, שאתה אומר שהוא עוצב בדמותה של ההלכה, איך דבר כזה קורה? מה, פונים אליכם, זה קורה באופן טבעי?
צריך להבין קודם כל את בכלל מערכת החקיקה של מדינת ישראל. מערכת החקיקה של מדינת ישראל, כמובן הגוף המחוקק הוא הכנסת. בכנסת מועלות הצעות, חלקן פרטיות, על ידי חברי כנסת שאינם חברים בקואליציה, חלקן הצעות חוק ממשלתיות, שבעצם הממשלה מעלה אותן. ומרגע שהן מועלות למה שנקרא קריאה ראשונה, או קריאה טרומית, במקרה של הצעת חוק פרטית, הן מתחילות באיזשהו תהליך של עבודה, אם בוועדות הכנסת, ואם במשרדי הממשלה, כל אחד בתחומו מעצב את עמדת הגוף שבתוכו הוא נמצא. בגופים האלה יש אנשים שהם בחלקם, אני לא אומר בכולם, אבל בחלקם, ודאי במשרד המשפטים יושב אדם שתפקידו הוא לתת את עמדת המשפט העברי, וכאשר מגיעה הצעת החוק למשרד המשפטים, פעמים רבות פונים אליו ואומרים, האם יש לך מה לומר בדבר הזה? לא בכל דבר יש לנו מה לומר. לא, לא. למשל, בעניין שאלות כלכליות שהן טכניות לחלוטין, שאין בהן ערכים, אין לנו, יש לנו אמירות כלליות, אבל לפעמים זה עניין של תקן, או מה גובה המדרכה, או איך צריך לצבוע את הכבישים, דברים מהסוג הזה, אני לא חושב שלהלכה יש מה לומר, וזה מקומו של המלך בישראל, כן? אבל במקומות שיש שאלות ערכיות, שאלות משמעותיות, שאפילו נידונות בימים אלה, אני לא מעוניין להיכנס אליהם כעת, בהחלט שואלים את אנשי המשפט העברי, במשפט, אם זה במשרד המשפטים, משרד המשפטים, אם זה בכנסת, זה אנחנו, והתמונה שמתעצבת בסופו של דבר, היא לוקחת את ההלכה בחשבון. אני לא אומר שהיא אומרת, טוב, הם אומרים, טוב, זה ההלכה אמרה, בואו נסגור את הדיון, אבל הם בהחלט לוקחים את זה בחשבון.
ואת אומרת, לפעמים יש לזה גם ביטוי בפועל.
ולפעמים, לא אחת, יש לזה גם ביטוי בפועל.
מה המצב האידיאלי מבחינתך במדינת ישראל?
מצב האידיאלי.
שאלה טובה. התקלנו אותך.
לא, לא התקלת. אני יענה על זה מאיזשהו אנקדוטה שהייתה לי לאחרונה, ואולי היא אומרת לא מעט. לאחרונה, יש כולנו מכירים את פרופסור נחום רקובר, מורי ורבי, בעיני רבים.
זה שייסד למעשה את הכנסת המשפט התורני בתוך המשפט העברי, אפשר להגיד.
בעיני רבים הוא ראש וראשון, לא רק לעושים, אלא גם למעשים ולדוחפים את העניין הזה. וגם אותי אפשר לומר שהוא דחף אל תוך הבריכה הזאת. בריכה ברוכה, אבל כן. ויש לו מפעל גדול שבעצם לוקח חוק, 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 כל חוק, וכותב פירוש, זאת אומרת, איך אמור היה להיראות החוק הזה ברמת הסעיף והמילה של כל חוק, אילו היה הדבר לפי המשפט העברי, לפי ההלכה היהודית. מפעל גדול, מפעל ענק שהוא כבר עשרות שנים עובד. במסגרת המפעל הזה הוא ביקש ממני לקחת איזשהו חוק מסוים ולנתח אותו. עבודה של כמעט 10 שנים שנסתיימה לאחרונה.
שעה טובה.
תודה. הגעתי אליו הביתה לקחת את הספרים בהתרגשות רבה, אז הוא אומר את הדברים הבאים, הוא אומר, האמת שיום אחד תקום לנו פה מדינה יהודית. לא נעים לומר, היא לא כל כך יהודית כעת, אבל כשהיא תקום, אני רוצה שהכל יהיה מוכן לקראתה, ואז נוכל לעשות שימוש בספרים האלה ובמחקר הזה. אז אין ספק שאנחנו לא נמצאים, לא באוטופיה ולא במדעי, לא במצב האידיאלי, אבל בהחלט, ככל שנבין גם את התורה יותר, וגם את החיבור עם העולם הזה, ונדע לעשות את הממשק, נהיה מוכנים יותר אל אותה שעה שבו אנחנו נידרש לתת את הטון.
באמת, אולי נסיים בנקודה הזו. מה הקריאה שאתה מציע לציבור הדתי, שהרי כולנו יודעים שיש לו עכשיו עוינות אדירה כלפי מערכת המשפט הישראלי, לא נובע הציבור חרדי שבכלל לא מכיר, גם בציבור הדתי-לאומי יש הרי מגזרים שלמים שמבחינתם היום האויב הגדול ביותר שמדינת ישראל זה מערכת המשפט. חוץ מלקוות לימים טובים יותר ולחוק שיניים, יש עוד רעיון?
אני סבור שבכלל לשלב ידיים ולחכות זה לא רעיון טוב. צריך להבין שזו שדה. זו שדה ציבורית, כמו כל שדה ציבורית אחרת במדינת ישראל, היא מתעצבת, היא אין לה אישיות משל עצמה. הבגץ משל עצמו הוא לא תואם את ערכנו, לא בגלל הקירות ולא בגלל המושבים או הכיסאות או התפאורה שיש שם, אלא בגלל האנשים שנמצאים שם, שהערכים שלהם פעמים רבות שונים מהערכים של אנשי אמונה. אבל צריך לדעת שהמערכת הזאת היא מערכת, והיא כשלעצמה היא מקבלת והיא יכולה, ככל שאנשים יעשו בשימוש מושכל, ומתחילים לעשות בשימוש מושכל, יש לא מעט גופים, כמו עמותת רגבים ועמותות אחרות, שיודעים...
עמותת רגבים, רק לציבור ולי, שלא מושג, יודע מה זה?
אוקיי. עמותת רגבים זו עמותה שלפחות לפי הפרסומים שאני שומע, היא עמותה שבעצם עושה עבודה הפוכה מזו שעושה שלום עכשיו. כן? היא לוקחת ובודקת איפה יש בנייה בלתי חוקית, ואנחנו עותרים נגד הבנייה הזאת. עמותות חברתיות שידברו שפה הלכתית וכדומה. אנשים שיהיו משפטנים שבעצם חדורים בהכרה תורנית ובערכים תורניים, כאשר הם ידברו את השפה והם יהיו המייצגים, והם אלה שבעצם ייתנו שירותים לשופטים ולמערכת כולה.
אז המערכת כולה תשתנה ברגע שיחדרו לשם.
המערכת כולה תהיה יהודית יותר, זה עדיין לא יהיה סנהדרין כמובן, אנחנו כולנו מחכים לזה, זה ודאי תהליך ארוך שלא כולו בידינו, אבל מה שבידינו אנחנו צריכים לעשות.
מר ירון גר, תודה רבה. אנשי אמונה בעולם מעשה, תחום משפטים, פגש בעזרת השם הפעם הבאה.